כאן הסקטים ואתר פרויקט הסיפור הקצר המעבורת מציגים סיפור ביום.
הערבי האחרון מאת מהה ג'וניור, תרגמה ברוריה הורוויץ, קרא איתן רץ, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. הייתי על סף סיום מחקר בנושא המעבר לדמוקרטיה בתוניסיה בצל הטרור, כאשר ראיתי במסנג'ר הודעה בזו הלשון. אני רוצה להיות איתך בקשר באופן תרבותי. כן, תרבותי, כאילו אנחנו שותים קפה ביחד. לו רק ידעת שספל קפה איתך שווה מבחינתי את מלוא השמיים והארץ, ומה שביניהם. אלה חתיכות סוכר שאת נוגעת בהן, ויוצרת מהספל שלי את ים מרמרה, שנצץ עוד יותר כאשר כתבת את שמך על חולותיו. לו רק ידעת שגלומים בך כסמי המזרח. הן בנות הים. בקרטגו יבש הסביל והתפזרו החברים. הסרתי מאוזני את אוזניות המוזיקה, וקראתי שנית את ההודעה הטעונה בתשוקה. נעזרתי בידיעותיי בשפה הערבית, וחזרתי אל סיפורי שחרזאדה על גברי המזרח. גייסתי את המלצותיה של סבתי, ואת כל התוכניות האסטרטגיות הנשיות, כדי שתשובתי תהיה ברמת דבריו. עמדתי ללחוץ על מקשי המקלדת של המחשב, כדי להתחיל לנסח את התשובה, אבל נמלכתי בדעתי. אני לא שואפת לשתות איתו קפה, הסיפורים על ים מרמרה אינם מפתים אותי, והשירים האלה של קבני לא מעניינים אותי. אני רוצה את חזהו השחום הדומה לחרמי ענבים, כדי לעשותו לי יצוא החמים בלילות, לילות הסתיו הבאים עלינו לטובה עם שובו מטורקיה. אני רוצה הרבה מהשפתיים האלה שמתחת לשפם הדק, ומשתוקקת לנשוף עליו את נשימות האהבה. אחזתי באחבר של המחשב והעליתי תמונות שלו כדי לחוש בדמיוני את האמן של נשיקות שפתיו. קמתי משולחן העבודה והכנתי לי ספל קפה. נשמתי נשימה עמוקה והדלקתי סיגריה כדי לנוח קצת ולהפגין מעט אדישות כלפי הגבר יפה התואר הזה, היושב בגדה האחרת של הים התיכון. אני יודעת שזו אסטרטגיה קלאסית, מקשרים עם גברים, אבל אני סבורה שהיא מועילה במצבים כאלה. לאחר שסיימתי להכין את הכתבה על הטרור והדמוקרטיה, יצאתי מהמשרד והלכתי לדירתי הקטנה. פתחתי את הדלת וגירשתי את החתולה הטיפשה של השכנה שבאה לעצבן אותי בכל פעם שאני יוצאת מהבית. התיישבתי לנהל את שיחת הטלפון השגרתית עם אמי, ששוהה כבר זמן מה במפרץ עם אחותי הגדולה, ולשדר לה את מהדורת החדשות היומית שלי המלאה שקרים. נהגתי לפתוח אותה בידיעה שהכנתי את האוכל בבית, ולסיים אותה באמירה שנהייתי רצינית, וקשרים הרעיים לא מתאימים לי יותר, מה גם שאני כבר בת 31. כך הייתי מרגיעה אותה, ואומרת אמן על תפילותיה. אחר כך הדלקתי את המחשב, ונגסתי בקריך שקניתי בחנות שבקצה הרחוב. נשמע צליל המסנג'ר. זו הייתה עוד הודעה ממנו. אני מקווה שהדברים שלי לא יצבנו אותך, אני חולם על ספל קפה איתך. צעקתי, חס וחלילה, ועניתי בשטף, לא, מה פתאום? לכבוד הוא לי לזכות בתשומת ליבו של סופר כמוך. תודה על האדיבות שלך. לא, יקירתי, את ראויה לי יותר מזה. בשיחה עם אישה כמוך, הכבוד הוא שלי. המשכתי לשוחח איתו, כשכל הנימפות של העולם רוקדות לפניי. עדינותו, מכך שבמסרים שלו לא חרג מהגבולות של ספל קפה, המאמרים שפרסם בעידוני התרבות והתפעלותו מהמחקרים שפרסמתי על המעבר לדמוקרטיה בתוניסיה, כל אלה הפליאו אותי. בדבריו דילג בין האישי והציבורי, ואני הסכמתי עם כל מילה שאמר, והשתדלתי להימנע מהערות. עלה בדעתי לגרום לו לפתוח את המצלמה, כדי שיראה אותי במכנסיים הקצרים, הלבנים והקלים, וכדי להעמיד לפניו פני נבוכה, אבל הוא לא נפל במלכודת הזאת. זה גבר שחי ונושם מילים. על אף הופעתו הנאה והגבריות שניבטת מעיניו, הוא אינו מגלה עניין רב בנשים. זכור לי שכשהתיישבתי בבית הקפה מונדיאל, החזקתי בידי במתכוון כתב עת ובו מאמר פרי איתו, כדי שישמש לעילה לדון איתו בדברים שכתב בו על הספרות והמהפכה. ציינתי בכוונה תחילה שבמכון הדמוקרטי שבו אני עובדת, אנחנו עושים כמיטב יכולתנו לתמוך באנשי רוח המגלים עניין בספרות ובחופש הביטוי. הוא בלה את הפיתיון ופתח בהסברים על הפרויקט היצירתי שלו. תחילה ציין את הסיבות לפרסום ספריו האחרונים, שאינני זוכרת מהן דבר, שכן באותם רגעים התמכרתי להנאה מהבושם הפריזאי המפתה שלו, ובקושי הצלחתי לעצור בעד ידי השמאלית מללטף את שערו הלבן הרך. סיימתי את הפגישה איתו לאחר שהוצאתי מפיו את כל פרטיו האישיים, אפילו על מצבו החברתי, מוצאו ותחביבה. אלמלא קוצר הזמן בשל פגישה שנקבעה לו עם מנהל ההוצאה, הייתי יודעת גם מהו האוכל החביב עליו ומה העמידות של הבגדים שהוא לובש. מאז אותה פגישה התחלתי לרקום תוכניות לפתות אותו. הדבר לא היה קל, במיוחד עם אדם מכובד כמוהו שאוהב לקרוא ספרים ולהאזין למוזיקה, ולא אוהב לשתות יין ולשבת בברים של טוניס עם חבריו הסופרים והעיתונאים. הדבר הכביד עליי כשניסיתי להתחקות אחריו. איש לא ידע הרבה על חייו האישיים, אולם כולם אמרו לי בוודאות שהוא אדם מכובד. המידע הזה לא שימח אותי במיוחד, כי ידעתי מה הן אמות המידה לכבוד בחברה שלי. מכובד הוא בחור שאינו מטיב לנשק בחורה, וגבר שלשונו לא טעמה טעם של יין בארץ הזאת. כזהו הסופר מוחמד עזיז, בעל השורשים האריסטוקרטיים וההופעה הנאה והאלגנטית. הוא מפורסם בחוגים התרבותיים באופיו השקט, אדיבותו הרבה, להיטותו אחר קריאת ספרים, סירובו להשתתף במפגשי יין, וכינויו הספרותי, העייף מערביותו. הוא היה ציל נפש, ואף שהיה בשנות ה-40 לחייו, לא הקל בכבודם של צעירים ממנו. היה לו רומן עם משוררת פלסטינית, אך הקשר ביניהם ניתק בזמן ההתקוממות האחרונה בעזה, ומאז לא המה עוד ליבו לאישה. אני, לעומת זאת, בעלת לב שדומה לשיקון עממי. יש בו מקום לכל הגברים על פני האדמה, בתנה שנחנו בהופעה נאה ובגבריות, ולא משנה לי כלל מה אזרחותם והשתייכותם. האהבה שלי היא בינלאומית, ואני מגינה על הפלורליזם שבה, כפי שאני מגינה עליו בזירה הפוליטית התוניסאית. היעדרה של אהובתו הפלסטינית מחייו גרם לו צער רב, והניע אותו לתמוך בצד שלה, הצד הפלסטיני. אמנם אנחנו, בתוניס, מאז פרוץ המהפכות של האביב הערבי, שכחנו את הסוגיה הפלסטינית, אולי כי מצאנו את הניצחון בבנינו, וראינו במוחמד בועזיזי את מוחמד דורה, סמיר קונטר וכל גיבורי המזרח שאהבנו, אבל מוחמד עזיז עם הקפיה שלו, בכל זאת, נשאר לחנדלה. מוחמד בועזיז, ירקן תוניסאי שהצית את עצמו כמחאה על סגירת הדוכן ירקות שלו על ידי המשטרה בדצמבר 2010. זה היה הזרז שהוביל למהפכה העממית בסוף שנה זו ולהפלת השלטון בתוניסיה. חנדלה, דמות קומיקס מפורסמת על ילד פלסטיני שצייר הקריקטוריסט הפלסטיני נאג'י אל-עלי, 1938 עד 1987. כתבתי לו, מפני שאני אוהבת בכוח ומבקשת באהבה כוח, מידה כנגד מידה, אהרוג אותך היום מאהבה. אני מעניקה לך במתנה את השיר של ג'עפר מג'יד, הקוסמת. ג'עפר אל-מג'יד, משורר תוניסאי, 1940 עד 2009. הוא מהר לענות כמי שמצפה לתשוקתה של האישה אליו. אני חושש מקסם הנימפות של קרטגו. רחמי על ליבי שובבה. צחקתי וכתבתי לו, כן, בתשוקה. יחזק האל את הלב הזה, נוכח מולי, ופועם בקצב מזמורי התפילה. כל טוב. סיימתי את המשפט הספרותי שלי, שכתבתי בהשראת פוסט כלשהו, קיביתי את המחשב ושכבתי לישון. בשנתי חלמתי על אביר חסר בושה וציניקן. בחלום נתקפתי רעד, וערכי בעיניו ירד. קמתי מעט מותשת מליל שימורים שביליתי בשיחות ודיבורים מתעתעים עם מוחמד עזיז. התיישבתי בבית הקפה לוניבר, לשתות קפה ולעשן סיגריה, והזמנתי את אחד ממשורי מולדתי העלובים לשעות איתי קפה ולחלוק איתי כמה סיגריות, כדי לשאוף מפיו ככל שאוכל מידע על מוחמד עזיז שקנה לו אחיזה במוחי. פתחתי בדברים עליו ועל מחויבותו המוגזמת לבעיות של הערבים, על אף הצרות שפוקדות את ארצנו. המשורר התקומם ואמר, את לא יודעת שמוחמד עזיז למד בדמשק והיה מלוחמי החזית העממית לשחרור פלסטין? מספרים עליו שהיה בחזית, ושהיה לו רומני משוררת מהחזית העממית. נשפתי את עשן הסיגריה שלי לאוויר. הכרתי היטב את הסיפורים על המוקאוומה, ההתנגדות, ועל החברות הלוחמות בה. כל מי שלומד בדמשק, בירות או עיראק, מהשמאלנים של טוניסיה, חזר אלינו כגיבור וכבר סמכה במחשבה השמאלנית, האסלאמית, הפנרבית, הלאומית, ואפילו הבדלנית. די בכמה מילים מהמשרק ודיבורים על טעם הערק, כדי שאוזני כל הנוכחים תהיינה קוריות לדבריו. וכמוהם מוחמד עזיז, הוא אחד מאלה החיים תחת שמי המזרח, כשהם על אדמת טוניסיה, ומייחסים את עצמם לשבטי עדנן וטרלב, אף כי סבו ממוצא טורקי, ואימו מסגיה אל-חמרה שבסהרה המערבית. השמות המוזכרים, המשרק, הארצות הערביות במזרח הים התיכון, לעומת המגרב, ארצות צפון מערב אפריקה. כהנה אל-מגרי, מנהיגה של השבט הברברי מאג'ר, שנלחמה במאה השביעית, נגד הכיבוש הערבי של המגרב. הדגשת הזיקה המשרקית של מוחמד עזיז עוררה בי במידת מה רגש לאומי, יחד עם קנאה קלה בגברי הארץ הזאת. אמנם אני כותבת עליהם בבלוג שלי דברי סתנה, ולרוב מאשימה אותם ברחרוכיות נשית ובהדר גבריות, אבל כשראיתי שמוחמד עזיז מפרסם שירי אהבה לנשות סוריה ועיראק, בעודו מתעלם מבנות קרטגו, נומידיה וסמטת העיר, כמוני, הרגשתי שאש קנאה בוערת בי ומחופפת אותי. במשך כל היום לא חדלתי לחשוב על אסטרטגיות וטקטיקות ללכוד אותו ברשתי. מבחינתי נהיה העניין לשאלה לאומית וכמעט שוביניסטית. הימרתי, או שאלכוד אותו ברשתי, או שלא יהיה כהינה אל-מג'רי. כהינה אל-מג'רי, אותה מנהיגה שהזכרנו קודם. חשבתי לחכות לשובו בשבוע הבא כדי להתחכם לו, ולהזמינו להתארח אצלי, ולאכול קפטג'י, המאכל הטוניזאי המפורסם בניחוח סמטת העיר העתיקה. אולם הלהבות שבערו בי זה כמה ימים, לא הניחו לי לממש את תוכנית ארוחת הערב, כי אם דחפו אותי להיכנס לדף הפייסבוק שלו. מצאתי בו דברים שכתב, שמשכו את תשומת ליבי. אני חושב איך לטפל באוצרות אהובתי. לחצתי על האייקון של המסנג'ר, וכתבתי בלי השראות ערביות, נשק אותה וסיים את חייך בין זרועותיה, ואין ספק שהשמיים יודו לך על השקעתך. הוא ענה במהירות הבזק. לא ידעתי שנחנת בנפש פיוטית מסוכנת. עניתי לו, נוכחותך מסוכנת יותר, אדון מוחמד עזיז. מסוכנת למי? מסוכנת לנשות הארץ הזאת. מסוכנת לנשות טוניסיה המזילות דמעות כאשר האבירים יוצאים לדרכם מזרחה. אינך יודע שהטוניסאיות נושאות את הרחמים והאדמה של הארץ הזאת? הוא קטע את השיחה ולא ענה, אולי כי המשפט האחרון שלי היה כפגז טועה שפגע בנשמתו. עברתי את כל המחסומים כדי להתחיל לנער את אבק הזיכרונות של אותה פלסטינית שנותר על עיני השקד שלו, וחזהו המפתה. אנא אלוהים, הנח לי לישון בין זרועותיו תחת החורף והכפור של טוניסיה. השארתי את המחשב שלי פתוח, ושכבתי לישון בתקווה לקום למכתב אהבה ממנו. אבל איזו אכזבה. הוא לא כתב כלום, אלא פרסם בדף שלו דברים שחיסלו אותי. כאשר אחת מידידותיי כתבה לי, האינך יודע שהתוניסאיות נושאות את הרחמים והאדמה של הארץ הזאת, הבנתי מדוע אמר המשורר כמאל בואג'ילה, התוניסאיות הן היפות במעשים ובדיבורים. הן מפלטה של תוניסיה כאשר היא מתגעגעת. ינחיל האל כבוד לבנות על קהינה. דברי ההלל שלו לנשות תוניסיה זכו לתגובות רבות מצד חבריו בלהגיהם, הלהג הסורי, הלבנוני, האלג'ירי והמצרי. קראתי בשקיקה את הדברים שנכתבו וחייכתי. השמעתי את השיר ברשה ברשה יא מדלל, ורקדתי עד שנשטפתי כולי בזיעה, ונכנסתי למקלחת כדי לסיים את הריקוד עם המים החמים. היה לי יום משיב נפש, שהתחלתי אותו בחיוך אוהב למנהל המכון, שאינני מסוגלת להזכיר את שמו, ולראות את פניו המקומטות והמכוערות, כאשר הוא מבקש ממני להכין כתבה, או סדנה בנושא החוקה וזכויות האדם, אותם כתבות, סדנאות וכנסים שאני מכינה לפי רצון העוקבים ונטיית ליבם של הגורמים התורמים, שאז תמצאו אותי פועלת בחוש של מלצרי בתי הקפה, ומגישה כמוהם את מה שמבקשים ממני. את מומחיותי בחנופה רכשתי בעבודתי עם ארגוני החברה האזרחית, שעשו ממני אישה נעימת הליכות ומיומנת בקשרי עבודה עם גברים, בייחוד גברים בעלי מעמד מיוחד כמו מוחמד עזיז. די שתתה לו אוזן ותיתן לו הרבה תשומת לב, ומיד תזכה בחיבתו ובאמונו. אני חושבת שהעולם החל להבין שבמחוזותינו איננו רוצים להקשיב, אם כי משתוקקים לדבר בלבד. עבר שבוע, ומוחמד עזיז הודיע לי מהו מועד תשובו לתוניסיה, וביקש ממני לפגוש אותו בבית הקפה של נמל התעופה קרטגו, כמה רגעים לאחר הגעתו. הסכמתי. הרי מידת נדיבותי תלויה במידת יופיו של הגבר שאיתו אני נפגשת. והסופר שלנו נטף גבריות מידיו ועד כפות רגליו, שהיו נעולות בנעליים שחורות קלאסיות תוצרת איטליה. התיישבתי בבית הקפה של נמל התעופה, והזמנתי קפה שחור בלי סוכר. הדלקתי את הסיגריה השנייה שלי, כשלפתע הרגשתי יד נוחתת על כתפי כדי לסובב אותי אליה, ויד שנייה מחבקת אותי ומציפה אותי בריח בוסם. הוא נשק ללחי, ואני עמדתי פני מופתעת. קפצתי ממקומי כדי להסתיר את החולשה שתקפה אותי כאשר חיבקתי אותו. התחלתי לפטפט ולשאול שאלות על הנסיעה, כדי להסיח את דעתה של לשוני הנועזת שלא תזמין אותו חלילה לחדרי הפרטי. הוא דיבר על נסיעתו, על הספרים שקנה בטורקיה, ועל חברו הסורי שנפגש איתו בסתר, הרחק מעיני אנשי שירותי הביטחון של ארדואן. הוא דיבר גם על המאבק של הנשים הסוריות נגד אנשי דאש, ואני אמרתי לעצמי, האל פטר אותנו מהפלסטיניות, והנה פנה מבטו אל הסוריות. האם כדי להפיק ממנו רצון עליי לחכות שתפרוץ מלחמה בתוניסיה? אלוהים, מה זה? סיימנו לשתות קפה, והוא הזמין אותי לארוחת ערב במסעדה הדמסקאית שנפתחה לאחרונה בשכונת אלמנר בתוניס. נעניתי להזמנתו, אך התניתי את הענותי בהליכה למסעדה אחרת בעיר העתיקה, והוא מילא אחר רצוני. נפגשנו ליד חומות העיר, ושמנו פעמנו למסעדה הנמצאת בסמטה האפלולית שצריכי המסגדים מאירים באורם העמום. אחזתי בזרועו השמאלית, והתחלתי לפזם לחנים של שירים תוניסאיים מתחנחנים ומפלרטטים. הקול שלי מוצא חן בעיניו, הוא אמר. סיימתי את השירה בדברי הסבר על משמעויות השירים, שאת רובם לא הכיר. הגענו למסעדה, והוא הביע את התפעלותו מהמקום, והפליג בשבחים על השכלתי הרחבה במה שנוגע לשירת הנשים בתוניסיה. הוא גילה אותה כמו תייר שמגלה ארץ אחרת. שיניתי את נושא השיחה ודיברתי על ההיסטוריה של ההתנגדות התוניסאית. סיפרתי על הפלאגה, לוחמי הגרילה, שנלחמו נגד הקולוניאליזם הצרפתי, על הר ברגו בתוניסיה, שבו התחולל בנובמבר 1954 הקרב על עצמאותה. על השיר התוניסאי העממי יחל סלם, המספר על גבולתו של סלם שיצא לקרב ונהרג. על גדודי הספחי המקומיים שגויסו על ידי הצרפתים, ועל סיפוריהן של נוסעות הנשק. הוא, מצידו, התייחס בתגובתו למהפכת הקצינים החופשיים, ולמרד אורבי נגד ההתערבות האירופאית שפרץ במצרים ב-1879. הוא הכיר בפרטי פרטים את ההיסטוריה של גמל עבד אל-נאסר, אבל לא ידע דבר על מוחמד אל-דרבגי, הלוחם התוניסאי שהוצא להורג בידי כוחות הכיבוש הצרפתיים במרץ 1924. ואם לא די בכך, הוא לא הבין את הלהג הכפרי התוניסאי, והיה עליי להסביר לו את משמעות השירים והשמות, ואפילו את משמעות השם של השבט שלי, בעל השורשים הברברים הקדומים, כעצי ההרדוף וזרימת המים בנחל מג'רדה. את שקועה בתוניסאיות שלך. לא, אתה הוא המזרחן שאיבד את המצפן שלו, דבק במזרח, ולא מבין אפילו את הלהג התוניסאי שלנו, ובטח שלא את הלהג ההרי שלי. תשובתי לא נעמה לאוזניו, וטון דיבורו השתנה. שיניתי פה את נושא השיחה, כשלפתע ראיתי את חמודה ההומו, נגן הגיטרה התוניסאי, יושב מאחורי מוחמד עזיז. אף כי סניתי אותו בשל התנהגותו הזנותית, הרגשתי מחויבת להזכיר את שמו, כדי לא להוסיף מתח לאווירה. עזיז, ראית מי יושב מאחוריך? זהו חמודה, שפרסם מחדש את השיר "ליבי התאהב בילדה ערבייה". בעיניו פיזזו גוני השמחה, והוא הסתובב לאחור כדי לברך לשלום את חמודה ההומו, והשאיר אותי לבדי ליד השולחן. חמודה קפץ מכיסאו, השליך את עצמו לחיקו של מוחמד עזיז, והתנפל עליו בנשיקות. הוא הניח את ראשו על כתפו של האביר שלי, כדי להתענג על ריח הבוסם שלו, ואחר כך הזמין אותו לשבת איתו ועם חבריו. מוחמד עזיז סימן לי להצטרף אליהם, ועל אף הכעס שאחז אותי, לקחתי את התיק שלי וניגשתי אליהם. מצטערת, אבל אני עייפה ורוצה לחזור הביתה, אמרתי. אל תדאגי, אני אלווה אותך לביתך יחד עם חמודה, השיב. אתה מתכוון להמשיך לבלות איתו את הלילה? שאלתי. איש מהם לא ענה לי, ואני חושבת שהאביר המזרחי שלי כלל לא שמע את שאלתי. יצאתי מבית הקפה וצעדתי מובסת מאחורי חמודה ההומו שחיבק בזרועו את מוחמד עזיז. תמה קריאת הסיפור הערבי האחרון מאת מהא ג'ויני, קרא איתן רץ. תודה על ההאזנה.